ברוכים הבאים, ושוב איתנו למרות הבין הזמנים, רב אברום מוצא את הזמן להעניק לנו מזמנו.
ממש בעיצומו של הכוי והשם יחלפו
כוח. כן, כן, כן. למה אתה לא שזוף רב אברום?
זה המצלמה עושה, באמת אני כן שזוף, אבל המצלמה עושה את זה פחות.
איך אתם חוגגים את הבין הזמנים עד עכשיו?
ברוך השם, חסדי השם.
אתם מסתדרים עם כל הקפסולות לצאת?
רב שולם מאוד עזר לנו בתכניות, בטיולים.
ברוך השם, ברוך השם. יכול להגיד שרב אברום קצת נח, קצת מחזק הרבה בחורי ישיבות.
מה שאני לא יכול להגיד.
למרות הבין הזמנים.
הנה, אתה מחזק
עכשיו. עם המנגלים ביחד, עם קצת בשר, עם קצת ריקודים אל תוך הלילה. ברוך השם אברום, למרות הזמן הקשה, של כל הקורונה אני מתכוון. בכל אופן משמח ומאירים כל מיני לבבות. ברוך השם, אשרינו שהוא איתנו באמת.
המלמד הכי טוב שלי זה רבי זה רב שלם כמובן.
כן. חסם סופר התאלמן בגיל מאוד מאוד צעיר. אשתו נפטרה, הוא נשאר עם ילדים קטנים. וכמובן ששמו כבר היה, התפרסם בכל העולם כולו. ורבו השידוכים, הצעות כאלה והצעות כאלה. אנשים הרבה כסף, אנשים זה, כולם רצו את חסם סופר לחתן שלהם. ועקיבא איגר, הבת שלו גם התאלמנה בגיל מאוד מאוד צעיר. והוא לא ידע שחסם סופר אשתו נפטרה. הוא שלח לו מכתב על הבת שלו, שהבת שלו התאלמנה, היא מיוחדת, יש לה מידות מיוחדות, וכו' וכו'. אם הוא יודע לחתן טוב לבת שלו. כשחסם סופר קיבל את המכתב, אז הוא הבין שרב עקיבא איגר לא יודע, אז הוא
רב עקיבא איגר המבוגר ממנו כמובן.
כן, 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 עדיין, עדיין. חסם סופר ברוב הנבנותו לא חשב שהוא ראוי להיות חתן של רב עקיבא איגר. אז הוא העביר את הבקשה לראש הכל, לומר לראש הכל, תחפש, אולי תמצא מישהו למיוחד, כליל המעלות, שיהיה לבת
של רב עקיבא איגר.
האח של רב עקיבא איגר, הוא שמע שחסם סופר התאלמן. הוא חשב באמת על השידוך, אולי זה מתאים. הוא סיפר את זה לרב עקיבא איגר, לאח שלו. בקיבא שהוא שמע את זה, הוא שמח, הוא אמר, אולי באמת אפשר שיהיה פה שידוך. אז הוא כתב מכתב שני לחסם סופר, והוא כתב לו על הבת שלו עוד פעם שהתאלמנה, והוא אמר לו, שמעתי שגם אתם תלמנתם מהזו, שיהיה בשורות טובות. הוא אומר, אולי הייתם רוצים להשתדך עם הבת שלי, היא כלילת המעלות והכל, אבל יש חיסרון אחד בכל השידוך, שהיא לא בת של תלמיד חוכם. כך הוא כותב בקי ויגע, לא יאמן. אז זה החיסרון האחיד שאני חייב להגיד לך, להיות כנה איתך. חסם סופר שהוא קיבל את המכתב, התרגש כולו, הוא ענה לו, אומר, אני מאוד מאוד הייתי שמח ומאושר להיות חתן של גודל הדור של רב עקיבא איגר, אבל אתם כנראה חושבים שאתם מסיעים את הבת שלכם, את תלמיד חוכם, וכתוב הרי שכל מי שמסיע את עצמו לפני עם הארץ, כאילו כופתה לפני הרי, אז זה הבעיה פה שאני לא תלמיד חוכם. רב עקיבא כמובן קיבל את המכתב, ועם שני אנוונטנים גדולי עולם כאלה, הם הסכימו, ובאמת הוא התחתן עם הבת של רב עקיבא איגר, הם הקימו דורות, דורות, דורות של תלמידי חכמים, רבנים, כן, מפורסמים, לאורך כל הדורות יצא מהשידוך הזה.
גם מספרים על הנבטנות של אלה שתיהם, כשהם הגיעו פעם ביחד לאיזה עיר, אז הם היו ביחד בקרקרה, עגליים הסוסים, רב עקיבא איגר ואחסם סופר, וכל האנשי העיר רצו לקראתם, וכשהעגלה התקרבה, כולם רצו ובהתרגשות הקיפו אותה, ואז אמרו, למה ניתן לסוסים לעשות את זה? אנחנו, ופשוט ככה, מאות מאות אנשים הרימו את העגלה, וסחבו אותה, עד היה בסמדרש. כשהגיע בסמדרש, אז הורידו את העגלה, ופתחו את הדלתות, חיכו שהם יצאו. הם לא יוצאים, חיכו עוד כמה דקות, אמרו אולי שקועים בלימוד. טוב, אמרו, שלחו את הראש הכל, מי שהיה שם, שייכנס, שייכנס לתוך העגלה, ולהגיד להם שהגיעו. הוא נכנס אחרי דקה הוציא, אומר, רבו יסע, אין פה אף אחד.
לא פה.
מה שהתברר רב שולם, שהם פשוט, כל אחד אמר, הרי לא סוחבים את העגלה בגללי. סוחבים אותו בגלל השני, רב עקיבא איגר אמר, חסם סופר, חסם סופר אמר, רב עקיבא איגר. אז פשוט כל אחד, הם לא סוחבו את העגלה בגובה של כמה מטרים, ככה הרימו אותה קצת מעל הקרקע. אז כל אחד ירד מפתח אחר ועזר לסחוב. ובעצם רב עקיבא איגר, חסם סופר, היו התערבבו שם בין הקהל שסחב את העגלה. וזה היה ענווה אמיתית, אף אחד לא חשב שהוא עושה את זה.
גדולי עולם, לא יאמין.
מזכירים לי רב שולם, יש סיפור נפלא שמספר אותו הרב רבינוביץ', היה איזה יהודי יהודי יקר מאנשי ירושלים, שבנו, בנו בא בברית האירוסין, הוא התחייב על 60,000 דולר, ויש כאלה, אתם מכירים, רב שלום, יש כאלה אומרים שגורם את החודש, יש כאלה שאומרים
שהחודש
גומר אותם.
מוכר לי, מוכר לי השני יותר.
אז הוא היה מבין אלו שהחודש גומר אותם, ולא השייך. אז הוא החליט רב שלום עם נבט ביתו, שהוא ייסע לאנגליה. סמוך ונראה, לא לנסוע עד אמריקה, 12 שעות טיסה. הוא ייסע לאנגליה, 4-5 שעות, וינסה שם את הסייד ישמה שלו, והוא נוסע. היה שם חודש ימים, אבל זה לא זה. יותר דלתות נתרקות מאשר דלתות שנפתחות ונשארות פתוחות.
מוכר לי.
אחרי חודש רב שלום, הוא סופר, והוא רואה שאחרי ההוצאות של הדרייבר והטיסה וכו' וכו', הוא נשאר עם 1,500 דולר. 1,500 דולר, הוא אומר, זה אפילו לא סכום קדימה שיכול להשאיר בשביל הצורכי חתונה, זה ליצון וסגמורה. מה הוא עושה? הוא שבור כולו, שבור ורצוץ, אבל לא, הוא מעודד את עצמו, מנסה לחזק את עצמו. ואז הוא פוגש בבן מינכן למיירי, באחד השטיבלך שם, שגם הם מגיעים לשם משולוחים לאסוף, פוגש איזה חבר, שהיו חברים טובים, הרבה זמן לא נפגשו, סמכו אחד לקראת השני. והם יושבים ככה לאיזה פס, פס של אחרי צהריים, עם איזה כוס קפה, מצטפוזים, והם מספרים אחד לשני את הצרות שלהם, איך שזה לא הולך, ויש פה כבר הרבה משולוחים, ופה לא נותנים. ואז הוא מספר לו שמה הוא הולך לעשות, הוא אומר לו, אני נוסע מפה עוד יומיים לאוסטרליה. רב שלום, לנסוע לאוסטרליה זה מעבר להרי החושך כפשוטו עם ממש. לנסיעה של המון המון שעות, אם אמרנו אמריקה זה 12, אז שם זה קרוב לכפול, עם כמה תחנות, סיפור שלם. והוא אומר לו, תשמע, שם אין עוד משולוחים, לא נהיה שם הראשונים.
עוד לא התפרסם.
כן, לא נהיה הראשונים, אבל המצב שם הרבה יותר טוב מפה, ויש לנו סיכוי, אולי תבוא איתי ביחד, איש ישרחב יעזוירו. הוא מתלבט, אומר לו, כמה עולה טיסה? הוא אומר לו, טיסה לשם, מפה ללוד, ובדקו משם לאוסטרליה, מלבורן, ומי חזור ללוד, 1,500 דולר, רב שלום.
בדיוק מה שיש לו.
הוא אומר לו, תשמע, כל מה שהצלחתי לאסוף זה 1,500. הוא אומר לו, נו יופי, אז יש לך על הטיסה. הוא אומר לו, נו, ואם שלא נצליח, אז אפילו את זה לא ישר. הוא אומר, לא יודע מה לעשות, אני אתקשר לרבנית. מספר לי אשתו, אשתו אומר לו, תשמע, 1,500 דולר, לחזור יותר פה לארץ, אין מה לעשות עם זה. תנסה שם, הוא היה משמיים, שלחו אותך שתפגוש, שלחו אותו שיפגוש אותך, יציע לך, נו. בסדר. הוא לוקח את 1,500 דולר, קונה עם זה כרטיס טיסה, ומגיע משדה תעופה, הגיעו קצת מאוחר, יש לחץ, בדיקות. היום רב שלום יש מדינות שמורדים גם נעליים.
מכיר.
כי פעם מצאו איזה אבקה, אצל איזה אחד מאחד ישמעילי שרצה לעשות נזקים גדולים. אז גם מורידים נעליים, וזה כבר היה קרוב לטיסה, ובלחץ של כל הבלגן שם, בכל המאומו, נאבד נעל אחת של אותו יהודי מסכן. כן? אני יצא לכם פעם להסתובב עם נעל אחת. והם אומרים לו, סורי, סורי, ומחפשים, לא.
כן.
כנראה שהתערבבו, היה שם ערבוב גדול, קוקטייל של ריחות, מכל הנעליים שכולם רודו, ואומרים לו, סורי, סורי, ומחפשים, ומחפשים, ולא מוצאים, וכבר דוחקים בהם, צריכים לעלות למטוס. אני בלי נעל. טוב, מביאים לו 200 דולר, תרד באוסטרליה, תקנה איזה נעל שאתה רוצה, 200 דולר, כן, 200 דולר זה שווה, כן, הנעל שלי שווה כמה וכמה, ב-200 דולר נכנסים כמה וכמה פעמים הנעליים האלה, אומרים לו, תהנה, אבל הוא הולך, צולע רגל אחד עם נעל, רגל אחד בלי נעל, הוא ממש מרגיש ככה, בשפל המדרגה, הוא אומר, הוא חשב, אחרי שהוא חודש ימים באנגליה, מצליח לאסוף רק 1,500 דולר שהוא הגיע כבר לתחתית, הוא חושב לעצמו, הנה, אני מגלה שיש תחתית יותר מזו. הוא ככה ממש שבור ורצוץ, ועולה למטוס, מתיישב, ככה, ומתיישב לידו איזה אחד, הוא אומר לו, הוא ככה בא להתנצל שהוא רק עם נעל אחת, אפשר, היה לזה גם השלכות נלוות, וחוץ מזה שהיה לו רק נעל אחת. אז הוא מתחיל להתנצל, הוא אומר, אתה לא צריך להתנצל, אני ראיתי בדיוק מה שהיה, שאיבדו לך את הנעל, נתנו לך 200 דולר, הוא אומר לו, תדע לך שזה חוצפה. הוא אומר, מה חוצפה? הוא אומר, חוצפה מה שהם עשו לך. אומר, אני במקומך? הייתי מרים את כל השדה תעופה, הייתי עושה בלגן, איך זה יכול להיות? לא נקס דבר עד שהיא... 200 דולר זה מה שהם זורקים לך? אותו אחד, זה היה איזה יהודי, אדם גדל כבר קומה ענק, הוא ישב על כיסא וחצי, שתיים, וגם הוא ככה משלב אותו, טוב, עכשיו הטיסה ארוכה, רב שואל, כמו שאמרנו, ובמשך הטיסה נפתחו הלבבות, והוא מספר לו למה הוא נוסע, אמר לו, איתה הרסתי את הילד שלי, הייתי באנגליה חודש, ולא הצלחתי לסוף כלום, וככה התקרבו הלבבות, והוא אומר לו, זה הבעיה שלך, אומר לו, בעיה גדולה. ואז הוא אומר לו, כמה עולה לך החתונה? הוא עושה חשבון, הוא עושה עם אשתו, 60 אלף דולר. הוא אומר לו, 60 אלף דולר. הוא מוציא לו צ'ק, רב שולם, כותב לו 60 אלף דולר. התברר שזה היה אחד מעשירי אוסטרליה.
וואי.
שהיה צריך לנסוע, היה באנגליה, והיה צריך לחזור במהירות לאוסטרליה. קנה את הכרטיס הראשון שהיה, לא היה מחלקה ראשונה כבר. אז הוא קנה שם, ירד אל העם. והוא נתן לו 60 אלף דולר, הוא אומר לו, אתה נוחת בשדה תעופה, וישר תופס מטוס לארץ ישראל.
וואי.
אתה את המנת צר שהיה לך כבר היה. אני כזה יהודי יקר כמוך שזכיתי לראות אותו פה בשעות האחרונות, הוא הסביר לו.
לא, אבל אולי כאילו עד שהוא עלה למטוס חזור, שיקנה נעליים.
כן, כן, אז הם התפשרו על זה. אבל מה ששווה את ליבו של אותו יהודי עשיר, שהוא אמר לו, איך לא הרמת את כל השדה תעופה, איך ויתרת? אז הוא אמר, תשמע, אנחנו הרי יהודים, מאמינים בני מאמינים, שנקבע לאדם משמיים.
מנת הביזיון.
זה מנת הביזיון והצער שהיה צריך להיות לי. אז זה מה שקרה, אני משתדל, מתאמץ, לא תמיד זה קל, לקבל כל מה שקורה איתי לטובה. אז הם נתנו לי את הפיצוץ שלהם, ראיתי שבאמת הם חיפשו, בני אדם, לך תדע אם זה נכנס באיזה מסוע, ואיזה אחד שיגיע לסין עם המזוודה שלו, ימצא בפנים גם תנ"ל שלי. לא יודע איפה זה, הם ניסו את הניסיונות שלהם ולא מצאו. בני אדם. אז זה כל כך שווה את ליבו, הגישה הזאת, הגישה הבריאה, ואיכשהו נתן לו מכל הלב את ה-60 אלף דולר.
ואיזה השם אצלנו?
עזרת השם, מה שיאבד הנעל.
לא משנה, לא משנה הסדר, צ'ק.
שיהיה מה שצריך.
כן. הרב ליפה, ישראל, זו הנכד של הרב אליושיב. סיפר איזה כמה סיפורים, הוא זכה לשמש את הסבא הגדול. הוא סיפר כמה סיפורים, הוא אמר שהוא היה זכה להיות לידו ביומים נוראים האחרון שהוא היה חי. אז הוא לא ישכח את התפילה, למרות שהוא היה
חלש,
ובקושי יכל לעמוד. הוא אמר לו, סבא, אתה לא צריך להתפלל, אתה פטור. אבל הרב יושב התאמץ ונאמן, נשען על הסטנדר, והוא נשען עליו. וככה הוא אמר את כל התפילה, מילה במילה. וכולו רעד. ואגב, הוא סיפר שהרבנית, לא זוכר מי זה, אחד הבנות שלו, שהייתה משרתת אותו, אז היא אמרה ש-40 שנה היא הייתה מקשיבה לתפילות שלו, והוא אף פעם לא פספס, לא רצה, לא יעלה ויוב, ולא זה. כל דבר כמו הנה מועס, ממש היה ככה. והוא סיפר עוד סיפור, שפעם, אבל יש בעבר איזה טיפול מאוד מאוד רציני בבית חולים. הוא היה כולו עם חוטים והכל, ולא היה לו כוח לכלום. הוא שם לפניו ספר עם סיפורים, סיפורים על גדולים, אבל יש אפילו לא יכול לדפדף, אז הוא היה מדפדף בשבילו. ואז כשהוא סיים את ה... כאילו כשהוא שיר את הרב אליושיב שינסה לישון קצת, אז הרב אליושיב עושה ככה עם היד, כאילו מזיז קצת את היד. אז הוא חזר אליו בבוקר, אומר לו, סבא ישן משהו? אומר לו, לא ישנתי כלום, לא אכלתי. אומר לו, מה סבא עשה? אומר, אני למדתי. אני בינתיים, מה ש... זה מה שהיה לי בראש, למדתי, הסבא אומר, אז הוא אומר לרבי יושיב, איזה כיף לסבא שיש לו אותה, שכשהוא לא יכול לעשות כלום, הוא חושב בלימוד. אז הוא אומר לו, הסבא אומר, כן, באמת זה נכון, ברוך השם שיש לי את זה, מסכנים אנשים שאין להם...
רחמונס.
אין להם תורה בראש, מה הם חושבים, מסכנים? אז הוא אומר שהוא חזר לדוד שלו, לרב חיים קנייבסקי, והוא סיפר לו את הסיפור, הוא אומר אצל הסבא, והוא סיפר לו בהתפעלות, הוא אמר לו שהוא חשב בלימוד, ומסכימה אנשים שלא יכולים לחשוב על כלום. אז הוא אומר שרב חיים קנייבסקי הסתכל עליו, הוא אמר לו, מה ההתפעלות? מה אתה רוצה שהוא יחשוב? על ביצים ובצל? ככה אמר לו, על ציבלה ועל, לא זוכר, אומרים את זה ביידיש. הוא אמר לו, מה אתה רוצה שהוא יחשוב על? איי, איי, איי. סיפר עוד סיפור שסיפרו, שהבן הקטן של רב חיים קנייבסקי, רב חיים שאול, התארס, אז הם עלו לבית של הסבא, זה היה בין הזמנים. בין הזמנים, לא היה קבלת קהל, אז הרב יושב, היה חופש. מה זה החופש? נור בברום. אני נעל בבית כנסת, ויושב ולומד שעות על גבי שעות. קיצו, הגיעו לבית של רב יושב, הרבנית אמרה, צריך לקרוא לרב. האירוסין, לעשות מזל טוב. אבל הוא הלך לשם, לתפרס בחורים. היה נעול, דפק, 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 כלום. חזרו, חיפש בבית כנסת הזה, בבית כנסת הזה, לא מוצאים ברב אליושיב. ואז גם הגיעו הרב אפרתי, הוא גם נבלו, אבל לא ידעו איפה הרב אליושיב, חיפשו, חיפשו. אז הרבנית אמרה, תלכו לגבי, תבקשו את המפתח של הבית כנסת למעלה, אולי תמצאו אותו שם, אולי הוא לא שמע אתכם. הלכו לגבי, השיגו את המפתח, פותחים את הדלת, ובאמת הרב אליושיב לא ישב בצד הזה, הוא ישב בצד אחר, והיה שקוע בלימוד.
שקוע בלימוד.
איכשהו נגע בו קלות, מיד הרב אליושיב ככה, זה מה? והוא שמע, הוא שמע שיתרס, הוא מעד לטוב, הרבנית ביקשה שהוא יבוא, כן, בטח. יש לו קצת חופש עכשיו, אז הוא גם יכול לבוא להגיד מה זה טוב. אז הוא שואל אותו, סבא, לא, לא שמעת שאני דפקתי? אמר, לא, לא שמעתי כלום.
דפקתם?
כלום. הרב אליושיב היה שקוע בלימוד, לא שמע כלום.
יפה מאוד, יפה מאוד. נסיים רב שלום עם סיפור, עם סיפור על אבוידס אמידס. זה טוב לפני חודש אלול, והאמת היא שעבוד הסמידס זה טוב תמיד.
נכון, נכון, גם בקיץ.
גם בקיץ, גם בחורף. באמת כתוב, ראיתי מובא על, על, על רב יהודה ועל על רב יהודה ועל עוד מישהו שלא פסק משולחנם, צנון וחזרת.
צנון וחזרת, נכון.
אז אמר, המשיק בדרשות שלו, הוא אומר, מה מיוחד בצנון וחזרת? אז הוא אומר, צנון זה חריף. סליחה, חזרת וחריף, וצנון זה גם משהו של ענייני חריפות. אז לא פסק צנון וחזרת, גם הסיני והקררים, שכל הזמן,
כל הזמן היה חריפות שם.
ולא בימות החמו, שכל הזמן היו בלימוד של התורה הקדושה. בכל אופן, היה יהודי אחד, אברך שישב ולמד, הגיס שלו שלח את ידו בכל מיני עסקים ועשה חיל. והוא הגיע לידו איזו עסקה עם תשואה מאוד גבוהה, והיה צריך גם השקעה גדולה, ולא היה לו. אז הוא בקש מה אברך, אם הוא יכול לעזור. הוא אומר, מה אתה?
זה מניצחות.
הוא אומר, לא, לא, לא. הוא אומר לו, אתה יודע שאני אוהב אותך, אני רוצה לעזור לך, אבל זה ממש בדיחה, מה שאתה מבקש. הוא אומר, לא, אתה יכול, מה שאני רוצה שתחתום לי על ערבות. הוא אומר, לא, בשמחה, לחתום על ערבות זה אני יכול. על כמה אלפי דולרים. והוא חתם לו על ערבות, על כמה אלפי דולרים בגמח הזה, על כמה אלפי דולרים בגמח הזה. על כמה אלפי דולרים אצל הבן אדם, וככה, אצל הרבה אנשים הוא חתם לו על ערבות. ורב שלום, כמו כשאתה מבין מהתחילת הסיפור, כי אם זה לא קורה, אז לא הסיפור, הוא הפסיד את הכל, והוא פשוט עזב את הארץ עם אשתו והילדים, עקרו למדינה אחרת, כי רדפו אותם, לא היה שאח שהם יישארו, אבל מיודענו, אותו אברך אומלל,
נשאר פה.
ואצלו בדלת דפקו, ולא רק דפקו, היו אנשים שאיימו והזהירו, והוא פשוט התחיל להתרוצץ בין גמחים, זה היה הסדר גימל שלו. החיים שלו נהיו חיים משוגעים, משהו שהוא לא הכיר. כל יום להתרוצץ מגמח לגמח, להשיג ולגלגל, ועבדו יותר, אשתו השקיעה. נו, אבל הם קיבלו את זה, השתדלו לקבל את זה באהבה, כמה שיכול להיות גזרה משמיים. כמובן שאותו גיס שעקר, ניתה קשר, לא טלפון, לא שלום, לא תודה, לא סליחה, שום דבר. וכך עברו כמה שנים, והם עדיין שוחים בתוך המצב הביש הזה. הגיע בן הזמנים, והם היו צריכים לנסוע לחוץ לארץ, לאותו מדינה שהיה גיס שם בשביל חתונה. יום לפני, לחתונה משפחתית מהצד שלו. יום לפני הגיס היה מהצד של אשתו, זה מהצד שלו. יום לפני הטיסה לחול, אז הוא מגיע לבקר את ההורים של אשתו, אז השוויגר קוראת לי, אומרת, אני יודעת שיש לך בלב ואתה צודק, אבל אולי תלך אל האחות של אולי תלך אל הגיסה, אל הגיס, תתפייסו. אמר, לידי, תתפייסו, אני לא מסוגל לראות השם שלו, לא מסוגל, אני, עד היום החיים שלי נהרסו. אומר, השוויגר שלו, אישה הונגריה טובה, תמימה כזאת, היו תלמידים של הרב אוזנר, היא אומרת לו, אני כל הזמן מסתכלת עליכם, יש לכם בת 10, בת יחידה בת 10, ואין לכם עוד ילדים, וזה כואב לי, ואני בטוחה זה גם כואב לכם. אני מבטיחה לך, ככה היא אומרת לו, אני מבטיחה לך שתפס איתו, יהיה לך ילד, יהיה לך עוד ילד. הוא לא רגיל לשמוע מן הברכות, הוא הבין כמה זה באמת חשוב לה וכואב לה. הוא החליט שהוא עושה את זה. הוא החליט שהוא עושה את זה, והוא הגיע לשם, ודחה את זה כמובן לסוף, היום האחרון שהוא בחוץ לארץ. כמו תשלום על מס הכנסה שביום האחרון. ובדרך שהוא נוסע לגיס הזה, לאחות שלו, לאחות של אשתו, הם כבר הספיק 100 פעמים להתחרט. אז אני טועה, כנראה זה היה אמא שלו, זה היה אחות שלו. וכיבודיהם, לכן הוא גם עשה את זה. וכמה שהוא מתחרט מלא פעמים שהוא עשה את זה, לא, בשבילהם, ואז הוא מגיע, בהתחלה יושב עם, עם אחות שלו באמת, אחרי זה מצטרף הגיס, העובד שנעלם, והוא מתחיל להתנצל, והוא אומר לו, הוא הוציא את כל מה שהיה לו בלב, לפחות שיחת טלפון, אתה יודע איזה חיים, הוא אומר לו, אין לך מושג, אני 10,000 פעם הלכתי להתקשר אליך, וכל רגע, כל פעם ברגע האחרון נעצרתי, אמרתי, מה אני אגיד לך? הוא אומר, אתה צודק בהכל, אבל לא הייתי מסוגל, לא הייתי מסוגל. הוא אומר, אלך אני לא גומר לחשוב עליך, והוא אומר, תורה, אני יושב פה באיזו דירה קטנה, וגם פה רוצים אותי. בקיצור, בסופו של דבר, רב שלום נפלו יש על כתפי רעהו, סלחו אחד לשני, ברכו אחד לשני. זה היה בסוף החורף. 9 חודשים בדיוק אחרי זה רב שלום. היה ברית באולמי בית ישראל.
הוא הגיע, הגיס הגיע.
הגיס, אני לא יודע אם הוא הגיע, לא יודע אם נשאל, סנדק הוא לא קיבל, מישהו אחר קיבל סנדק, בכל אופן גם אם הוא הגיע. אבל כל המעביר על מידוי סוף, אחד שמעביר על המידות, אז הוא זוכה, זוכה להרבה דברים.
מדהים.
אז שלא אין לנו נסיעות רב שלם.
ממש כך.
אבל בכל רגע ורגע יש לאדם הזדמנות להעביר על מידוי סוף, בכל רגע ורגע.
איי, איי, איי.
אז השם יעזור, השם יעזור שנזכה לגדול בתורה ולהידבק במידוי סוף של הקדוש ברוך הוא.
ממש כך. שכוח רב אברהם, שיהיה גוד שבס.
גוד שבס.